הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא שמחת פורים במשתה ובסעודה. שיעורנו לרפואת רחמים קלמונט בן שמחה אלין. שמחת פורים במשתה ובסעודה. הגאון מבילנה אומר שהשמחה הגדולה של פורים זו השמחה של קבלת התורה ברצון, שעם ישראל קיבלו על עצמם את התורה בזמן מגילת אסתר. הדור קיבלוה, כפי שאומרת הגמרא, קיבלו את זה פעם אחת במעמד הר סיני כשקפה עליהם הקדוש ברוך הוא את ההר כמו גיגית הפוכה, ופעם שנייה בזמן מרדכי ואסתר אחשוורוש והמן, שעם ישראל קיבלו את מה שמרדכי אמר להם, שהגזירה של השמיד להרוג ולאבד היא בגלל שנהנו מסעודתו של אחשוורוש והיו מוכנים להקשיב למרדכי, וקיבלו שרק אם יעשו תשובה על זה, אז הם אכן יגאלו. זה שמאמינים שהגאולה היא תלויה בתשובה על כך שנהנו מסעודתו של אחשוורוש ומקשיבים למרדכי שלא יכרע ולא ישתחווה, זוהי התשובה שאומרת שעולם החומר, הגזרה להשמיד, להרוג ולאבד, תלויה בעולם הרוח, עם ישראל שעושים תשובה. זו נקראת תשובה, שעם ישראל עושים תשובה. מקבלים את התורה פעם שנייה והפעם מרצונם, לא כמו במעמד הר סיני שקפה עליהם הקדוש ברוך הוא את הר כמו גיגית הפוכה. ולכן יש קשר בין פורים ליום הכיפורים, כמו שאומר האריזל, שישנו קשר בין השניים. יום הכיפורים הוא כמו פורים, יום הכיפורים כפורים. למה? ביום הכיפורים קיבלו את הלוחות השניות, אחרי שהקדוש ברוך הוא מחל על חטא העגל. וגם פורים יש בו מימד מיוחד, קבלת התורה מתוך רצון ושמחה. ביום הכיפורים זוהי דרגה של אין אכילה ואין שתייה, התבדלות מהעולם. פורים זוהי שמחה, שמחים נמצאים לא בהתבדלות מהעולם, אלא עם העולם. ריבוי המשתה והשמחה של פורים על כך שעם ישראל קיבלו את התורה מרצונם. לא כפו עליהם את האר כמו גיגית הפוכה. שמחת פורים זוהי שמחה של קבלת התורה מתוך רצון, זוהי השמחה הגדולה ביותר, בגלל שפיקודי השם ישרים משמחי לב, אז פורים זה זמן של שמחה, ואיך השמחה? מתוך רצון, ולכן השמחה היא מתוך משתה ואכילה, מה שמבטא את הרצון של האדם. ונעמיק עוד. המדרש בפרשת נוח אומר, ואהבת את השם אלוקיך בכל מאודיך. איך מקיימים את זה? על ידי לימוד התורה שבעל פה, שעל לימוד התורה שבעל פה נאמר שלא תימצא בארץ החיים. מי שנסחף אחרי הנאות עולם הזה, מי שלא מתנזר מחומריות, מי שלא מכין את ליבו ומפנה את ליבו לאהבת השם, לא יוכל להנות, ללמוד, להתפתח מתוך התורה שבעל פה. על התורה שבעל פה נאמר לא תימצא בארץ החיים. לא באלה שנסחפים אחרי עולם הזה, אלא מי שמתנזר מחומריות ומכין את ליבו ומפנה את ליבו לאהבת השם, להתענג על השם. תורה שבעל פה, יש בה יגיעה, יש בה צער, פת במלח תאכל, מים במסורה תשתה, על הארץ תישן, וכך תשיג את התורה שבעל פה. במי יש אהבת השם בכל מאודו, ואהבת את השם אלוקיך בכל מאודיך? אומר המדרש פרשת נוח, מי שממית את עצמו על התורה שבעל פה. כשעם ישראל אומרים נעשה ונשמע, אמרו על התורה שבכתב, על התורה שבעל פה לא אמרו נעשה ונשמע. אומרים התוספות על התורה שבעל פה, קפה עליהם הקדוש ברוך הוא את הארי כמו גיגית הפוכה ואמר להם, אם אתם מקבלים את התורה מוטב עם לב, שם תהיה קבורתכם. ובישוע של פורים חזרו עם ישראל וקיבלו את התורה שבעל פה, והפעם מתוך רצון של העם. ובואו ונעמיק עוד. אומר הגאון מבילנה על ספר משלי פרק תדוואב, פסוק תדוואב, כל ימי אני רעים וטוב לב משתה תמיד. האני הוא מי שרוצה את העולם הזה, תמיד מרגיש חסר, אין אדם מת וחצית אהבתו בידו, יש לו מנה רוצה 200, 200 רוצה 400, כל ימי אני רעים וטוב לב משתה תמיד. טוב לב. מי הוא אדם שיש לו לב טוב? מי שמתקיים בו, איזהו עשיר השמח בחלקו. הוא תמיד כמו האדם שנמצא במשתה. לב טוב הוא כמו האדם שבמשתה תמיד. מה הקשר בין משתה תמיד לבין הלב הטוב של האדם? האדם ששמח בחלקו, האדם שהוא שמח בשגרת חייו, זה האדם שהצרות לא מפריעות לו, כמו האדם השטוי, שמצליח לגמד את כל הבעיות והוא לא מרגיש שחסר לו משהו, העולם דומה בעיניו כמישור, אין שום בעיות. כך האדם הוא כשהוא שטוי, כך האדם הוא שיש לו לב טוב, איזו עשיר השמח בחלקו. האדם הזה מתרכז בעשייה שלו, בתפקוד שלו, הוא מתרכז בשגרת החיים שלו, הוא לא מתעסק כמה טעיתי אתמול, כמה אדאג מחר. כך מופיע בפרשת תצווה, ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך, קטית למאור. אומר רשי, קטית למאור, לא קטית למנחות, אומר החתם סופר. בגמרא מסכת מגילה אומרת הגמרא, אם יאמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי, אל תאמין. לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. יגעתי ומצאתי, תאמין. ובמה מדובר שם? בדברי תורה. אבל מסע ומתן, אל תאמר יגעתי ומצאתי, תאמין, אלא לא יגעתי ומצאתי, תאמין. כי בדברי מסע ומתן, זה הכל סייעתא דשמיא. מציאות, השגת התורה, הבנת התורה, יראת שמיים תלויה ביגיעתו ועבודתו של האדם. עסק הפרנסה? זה לא תלוי ביגיעה. וכמו שאומרת הגמרא מסכת כתובות, בשעת פטירתו של רבי, רבי יהודה הנשיא זקף 10 אצבעותיו כלפי מעלה, אמר ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך שיגעתי ב10 אצבעותיי בתורה, ולא נהניתי מהעולם הזה אפילו באצבע קטנה. והקשו הרי אומרת הגמרא מסכת סנהדרין, מימות משה רבינו ועד רבי, לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד, כלומר תורה ועשירות. אם כן, איך העיד על עצמו שלא נהנה אפילו באצבע קטנה? ההסבר הוא שרבי יהודה הנשיא אמר על עצמו שכל הנאות שהיו לו וכל עושרו לא הגיעו מיגיעתו, אפילו באצבע קטנה, אלא הכל בגלל שנפסק עליו כך משמיים, ואין קשר בין ההשתדלות שלו להשגת הממון. וכך האדם צריך לומר, יגעתי ומצאתי רק בתורה, בעירת שמיים. אבל בנושא הפרנסה, לא המרבה מעדיף ולא הממעיט מחסיר. והרבה מתבלבלים, ועבור השגת הפרנסה, הם מחטטים את עצמם, קודשים את עצמם, שוברים את גופם ובריאותם להביא טרף לביתם. מחטטים את רגלם מעיר לעיר, ממדינה למדינה, ממקום למקום. ובנוגע להשגת התורה אומרים, הקדוש ברוך הוא כבר יעשה כל צורכי, הקדוש ברוך הוא יעשה מה שראוי. הקדוש ברוך הוא ייתן לי מה שמגיע לי. לזה אמרו חז"ל, כשהם דרשו שמן זית זך קטית למאור. היגיעה, הקטית שהאדם מחטט את עצמו זה למאור, לדברי תורה, לעירת שמיים, למאור, למנורה שרומזת לתורה, ולא למנחות, לענייני פרנסה, שהם מגיעים מכוח השולחן והמנחות, שבזה לא יחטט האדם את עצמו, לא יתייגע יותר מדי, ובוודאי לא על חשבון התורה והמצוות והתפילה במניין. ובפרשת תצווה נאמר לגבי החושן, חושן משפט, יש אבנים על חושן המשפט, והאבנים הם כשמות בני ישראל, והאבן שנקראת יהלום היא כנגד שבט זבולון. למה? אומר בספר מי השילוח, מה הקשר בין אבן היהלום לבין שבט זבולון? כי יהלום זה אותיות יוד כה, שם השם, הלום. מה הכוונה? היות שאומרת הגמרא מסכת מגילה בדף וב, שזבולון עסק בפרקמטיה, אז הוא דבוק בהקדוש ברוך הוא גם כשהוא עושה בפרקמטיה, כי הוא עושה את זה לשם שמיים כדי לפרנס את יששכר. אם כן, יהלום זו יאמונה בהקדוש ברוך הוא. כי יהלום אותיות יוד כה, שם השם, הלום. הלום הכוונה היא כאן. כלומר, הקדוש ברוך הוא כאן בכל מקום, וזבולון כשהוא יוצא למסחרו ועושה כפרקמטיה, הוא עושה במסע ומתן באמונה, כי זה היה הלום, יוד כהלום, השם כאן, הלום, הלום זה כאן. כך מופיע באונקלוס ובאבן עזרא, בראשית זין, פסוק י' ג', הלום הכוונה היא כאן, אם כן זו משמעות זבולון, האבן שלו בחושן המשפט זה... יהלום, יודקה, הלום כאן. וכך הברכה שמברך משה רבינו איש האלוקים את זבולון, שמח זבולון בצאתך. ולמה? מביא רשי בהסבר הברכה של זבולון, שהוא ימצא דברים שתמונים בחול, ושם הוא ימצא אוצרות מלכים. הוא יעלה את החול ויהפוך מזה אוצרות מלכים. למה? מכיוון שהמסע והמתן שלו הוא באמונה. העיקרון הוא איזו עשיר השמח בחלקו. האדם שלא מתעסק כמה טעיתי אתמול ומה יהיה מחר, אלא הכל באמונה. והוא כמו האדם במשתה. כי האדם במשתה, האדם השיקור, הוא אדם שלא דואג על העבר, הוא לא דואג על העתיד, הוא חושב אך ורק על ההווה, וזוהי השמחה שלו. טוב לב, משתה תמיד. מישהו טוב לב, מי שיש לו לב טוב, הוא מישהו עשיר השמח בחלקו. והאדם הזה, הוא אדם עם עין טובה כלפי ההווה, ולא מתעסק בעבר ובעתיד, כמו האדם שהוא במשתה תמיד. כך אפשר להסביר את השתייה בפורים, אומר הגאון מווילנה. בפורים היא השמחה הגדולה. על מה? על קבלת התורה. קבלת התורה הזו היא שמחה גדולה מאוד. אומר המדרש, מדרש תנחום הפרשת נוח, כדי לקבל את התורה צריך האדם להיות בדרגה של איזו עשיר השמח בחלקו, להתנתק מעולם החומר כמו השיקור, שאין לו צרות, הוא שמח עם מה שיש לו. ולכן בפורים שותים כדי להגיע לדרגה של שמחה בתורה. פיקודי השם ישרים משמחי לב. הטרדות, הדאגות, רגשות האשמה והחרטה של האדם לא יהיו עוד. זו שתיית היין שמשכיחה מהאדם את טרדותיו. זו הדרגה שאמורה להיות כל השנה כולה. שתיכנס התורה אל ליבו של האדם, ויסיר האדם מליבו ומחשבותיו כל מיני טרדות ודאגות של עולם הזה. כלומר, בפורים האדם שותה כדי שיפנים וירגיש מהם החיים האמיתיים. שתרדותה במהלך השנה לא יציקו לו, וליבו יהיה פנוי לתורה, לעבודת השם. וכמו שהמדרש מספר על רבי יוחנן ורבי חייה שהיו מהלכים בדרך, ורבי יוחנן היה אומר לרבי חייה, האזור הזה היה שלי פעם, האזור הזה היה שלי פעם. רבי חייה בכה, אמר לו רבי יוחנן, למה אתה בוכה? אמר לו רבי חייה, על כל מה שהיה לך ואיבדת. אמר לו רבי יוחנן, מכרתי מה שנברא בשישה ימים כדי לקבל מה שניתן ב-40 יום, הרי זה משתלם. המחיר משתלם ביחס לתגמול שקיבלתי, זוהי התורה. מה הכוונה של הדברים? האם רבי חייה לא בדרגתו של רבי יוחנן, שמבין שכדאי לוותר על עולם הזה למען תורה ומצוות ורוחניות? ודאי שהוא מבין. אלא שרבי חייה הוא בדרגה שזה בעמל ובקושי, אבל בוודאי שנעשה את זה, נקריב למען זה. רבי יוחנן הוא בדרגה של אפילו לא מרגישים שיש כאן הקרבה אלא שמחה, כמו אדם שקונה בית שהוא שווה 2 מיליון שקלים והוא קונה את זה במיליון. ודאי שקשה להוציא מיליון, אבל אם מקבלים 2 מיליון אז אולי זה משתלם. כך היה רבי יוחנן. זוהי הדרגה של קבלת התורה. תרדותיו של האדם במהלך השנה לא מציקים לו, וליבו פנוי לתורה, למצוות, לעבודת השם. כך אפשר להבין מה שהגמרא במסכת בבא מציעא בדף חב ג' אומרת, שתלמיד חכם יכול לשנות בדיבורו בפוריה. אומר המערשו, פוריה זה פורים. יכול התלמיד חכם לומר שהוא הגיע למצב של עד לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, אפילו שהוא לא במצב כזה. איך תלמיד חכם יכול לומר כך? כי תלמיד חכם לא חייב להתבשם לדעת המערשו בפורים, ויכול לומר שהוא כן התבשם, והוא באמת לא מבדיל בין ארור המן לברוך מרדכי. ולמה? למה תלמיד חכם יכול להיות פטור מלהתבשם בפורים? כי הדרגה של עד לא ידע, זוהי דרגה שנמצא בה תלמיד חכם כל השנה כולם. כי תלמיד חכם זה מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא בכל מאודו, והוא מראש ביטל במוח שלו ובלב שלו את העולם הזה, ולכן מתקיים בו טוב לב. הלב שלו הוא טהור, וטהר ליבנו. טוב לב תמיד. איך טוב הלב שלו הוא תמיד? כמו משתה. טוב לב, משתה תמיד. מי שהוא טוב לב, מי שהלב שלו בריא. ומה הוא לב בריא? זה לב של איזו עשיר השמח בחלקו. אין לו מרבה נכסים, מרבה דאגה. אולי יש לו מרבה נכסים, אבל אין מרבה דאגה. יש לו מרבה ישיבה, מרבה חוכמה. הוא בדרגה של טוב לב, טוב לב הוא כמו האדם במשתה תמיד, כמו האדם במשתה שאין לו דאגות בגלל שהלב שלו מלא אך ורק בתורם. זוהי הדאגה וההתעסקות היחידה שלו. אבל מי שלא בדרגה כזו כל השנה, הוא צריך לשתות ולהתבשם עד שהוא שוכח מכל הדאגות והתרדות כל השנה, וכך יכול לפנות מקום בליבו למען התורה. וזה מה שהיה בפורים שהדור קיבלוה בימי אחשוורוש. כך אומרת הגמרא מסכת שבת בדף פחת. אמר רבה שוב קיבלו את התורה בימי אחשוורוש. קיימו וקיבלו היהודים מה שקיבלו כבר במעמד הר סיני. ודקדקו המפרשים. חז"ל אמרו, לא חזרו וקיבלו את התורה בימי מרדכי, למרות שהנס נעשה על ידו, מרדכי ואסתר, אלא בימי אחשוורוש, גם בזמן אחשוורוש, הצרות, הקושי והצער, אז קיבלו את התורה. והפנימו שהדבר היחיד שהוא בעל השפעה בעולם, זוהי אך ורק התורה הקדושה. אם כן, זה הקשר בין המשתה, שעוזר לאדם להשכיח את הצרות, את הבעיות, המשתה התמיד. זה רק ביום משתה, אבל התלמיד חכם אמור להיות כך כל השנה כולה. לא שיקור, אבל בלי צרות, בלי בעיות, כי הלב שלו פנוי אך ורק לתורה. זו הסיבה שבזמן פורים ישנו משתה, כי זו מעין קבלת התורה. קיבלו את התורה פעם נוספת, בדורו של אחשוורוש. ומכאן לעוד מהלך. הגמרא מסכת מגילה אומרת בפורים יש לשתות עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. מסביר הפרי צדיק, בסעודתו של אחשוורוש נהנו עם ישראל. הם נהנו והם שתו שם. אומר החתם סופר, גם אם נאמר שהם אנוסים, מוכרחים להשתתף בסעודה, אבל למה הם נהנו שם? היו צריכים להסביע את נפשם במאכלים כשרים לפני שבאו לסעודה הבית אחשוורוש? ממילא הסעודה שהיו אוכלים בבית אחשוורוש היא אכילה גסה, אכילה שכבר אי אפשר לאכול אותה ואין שם, נהנו מסעודתו של אותו רשם. עם ישראל עושים משתה בפורים. למה? מכיוון שכך הם מתקנים את המשתה שהיה בזמן אחשוורוש. כתוב על זמן תפילת מנחה של שבת, ואני תפילתי לך השם את רצון. למה זה את רצון? כי אומות העולם כשהם משתכרים, הם מתנהגים בצורה בזויה. עם ישראל בשבת שותים ואוכלים, לאחר מכן משבחים את הקדוש ברוך הוא, מנצלים את השתייה ואת האכילה לרוג על הגוף, כדי לאחר מכן לשיר שירי שבת לקדוש ברוך הוא, לזמר זמירות, ללמוד תורה. כל הקלקול שקלקלו בסעודתו של אחשוורוש, שנהנו מסעודתו של אחשוורוש, היה זמני נקודתי חד פעמי, אבל כעת בסעודת פורים של כיום מתקנים את החטא של נהנו מסעודתו של אחשוורוש. כי עם ישראל בפורים אוהבים את הקדוש ברוך הוא, ונכנס יין יצא סוד. ומהו הסוד? הסוד זה לעשות את רצון השם. כמו שהרמב"ם אומר, אדם שלא מגרש את אשתו כאשר מכריחים אותו, כופים אותו עד שיאמר רוצה אני, כי זה הרצון שלו. כופים אותו עד שיאמר רוצה אני. כך בפורים שותים ומסלקים את הדעת, ומגלים את פנימיות הלב של האדם שהוא אוהב את השם. וגם כשהוא בדרגה של עד דלא ידע, ללא הדעת שלו, ללא מערכת החשיבה וההיגיון שלו, הוא עדיין מכריז בצורה ברורה. הוא שותה, והוא הגיע לדרגה של עד דלא ידע. הוא כבר ללא דעת, אבל עדיין הלב שלו זועק. ארור המן הוא ברוך מרדכי. גם כשהוא בדרגה של עד דלא ידע, אין לו דעת. אדם הוא בהמה תושיע השם. מה זה אדם עם דעת? מה זה בהמה? ללא דעת. גם כשאדם הגיע לדרגה של ללא דעת, בהמה, אדם הוא בהמה תושיע השם. אדם עם הדעת, בהמה ללא הדעת, גם אז. כשמגיעים לעד אלו ידע, היהודי שותה בפורים, מגיע למצב של עד אלו ידע כמו בהמה, אין לו דעת. ובכל אופן הוא מכריז ואומר, ארור המן הוא ברוך מרדכי, ולכן תושיע השם גם את הבהמה הזו, כביכול בהמה, אדם ללא דעת, כי האוטומט שלו, הלב שלו, הפנימיות שלו מכריזה ואומרת, ארור המן הוא ברוך מרדכי. למרות שכל השנה כולה שתיית יין נחשבת כתועבה, כדבר מבוזה, דבר שלילי, אומר המדרש, פרשת נוח, לפני שישתה האדם הוא כמו תם, כמו כבש, לא יודע כלום, תמים, שתה כהוגן הוא כמו אריה, יותר גרוע, כמו חזיר שמתלכלך, יותר גרוע, כמו קוף שמרקד ומוציא מילים לא יפות מהפה שלו. זה האדם השוטה, זו התואבה שבשתיים. איך בפורים שותים? ועוד, בפורים שותים עד כדי כך שהאדם מאבד את דעתו? הרי המדרש בויקרא רבה אומר, תלמיד חכם שאין לו דעת, נבלה טובה ממנו. אז איך שותים ומאבדים את הדעת? אלא, בוודאי שהשתייה היא דבר שלילי. האדם השותה מתגלגל בתוך הכי שלו ולא שולט על עצמו. חז"ל אומרים, אדם שאין לו דעת, נבלה טובה ממנו. כותב הבית יוסף אור החיים סימן תף ריש צדיקי וכתב באורחות חיים הלכות פורים. אות למד חט, חייב אדם להתבשם בפורים, לשתות, אבל אסור בשום אופן להשתכר ולאבד את דעתו. בוודאי שלא לדבר על כך שלאחר מכן יש תפילה, תפילת ערבית. השכרות היא איסור גמור, ואין לך עבירה גדולה מזו. אלא רק שישתה קצת יותר עם משהו רגיל ולא יותר. פה נפתח סוגריים ונאמר, הרבה אנשים פשוט לא יודעים לשתות. כלומר, הם שותים ורואים שתוך 5 דקות זה לא משפיע עליהם, אז הם מגיעים למסקנה שלהם יש גוף חזק, עליהם זה לא משפיע. נראה להם שזה בסדר, 10 דקות עדיין לא משפיע עליהם, אבל הם מתבלבלים. בגלל שהשתייה, האלכוהול משפיע על האדם רק כעבור 20 דקות, 25 דקות, יש כאלה חצי שעה, ובינתיים בתוך ה-20 דקות, 30 דקות האלה, בטוח האדם שהאלכוהול לא משפיע עליו, ולכן הוא מרשה לעצמו לשתות עוד ועוד, הוא גם משלה את עצמו שהוא אדם חזק, הוא לא מושפע, ולכן הוא מרשה לעצמו לשתות עוד ועוד, אבל אז תוך 20 דקות, חצי שעה, כל האלכוהול משפיע עליו, ואז הדרך למי שאין לו דעת, שנבלה טובה ממנו, הדרך היא קצרה וכמעט ברורה שכך היא תהיה. ועוד השם ישמור, יש יוצאים כך לרחובות ונוהגים, ויש אסונות כבדים מדי שנה ונזקים לכל החיים. השם ישמור, זוהי סכנה שהאדם מאבד את הדעת שלו. כך אפשר לראות בשולחן ערוך סימן תף ריש צדיקי סעיף ב' ובנושאי כלי השולחן ערוך, לשתות בפורים רק קצת יותר מהרגיל. מהמקום הזה נחזור לשתייה בפורים. ישנו הבדל גדול בין המן הרשע לבין מרדכי הצדיק. המן הרשע, אומרת הגמרא בסנהדרין סמך א', עשה את עצמו כמו עבודה זרה ולכן לא רצה מרדכי לכרוע ולהשתחוות לו. לא היה רוצה מרדכי סתם להתגרות בהמן, אלא בגלל שהמן עשה את עצמו כאלוהה שמשתחווים אליו, הוא ניצל את הגדולה שהוא הגיע אליה. ומרדכי מצד שני, גם הוא הגיע לגדולה, מתי שהמן הרכיב אותו ברחובות העיר וזעק, והכריז ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו. ובכל אופן לא גבה ליבו ולא רמו עיניו, והגמרא מסכת מגילה בדף ט"ז אומרת, הרי שהרכיב המן את מרדכי ברחובות העיר שב, המן אל האשערות שלו שהוא אדם גדול, ושב מרדכי אל שקו ותעניתו, לא גבה ליבו, לא רמו עיניו, הוא לא ראה איזשהו ניצוץ של הצלחה והתחיל לרקוד ולשמוח ולומר שהנה הישועה הגיע. לא, התחילה מעט ישועה, לא גבה ליבו, לא רמו עיניו, מיד חזר אל שקו ותעניתו. כך אפשר להסביר שבפורים שותה האדם הוא מאבד את הדעת שלו. ולמה? עיקר העבודה של פורים זה שהאדם ילמד ממרדכי היהודי. לא גבה ליבו, לא רמו עיניו, האדם מבטל את דעתו. כי עיקר מעלת האדם זו הדעת שלו. וגאוות האדם מגיעה מהדעת שלו. חז"ל אומרים, דעת קנית מה חסרת, דעת חזרת מה קנית. עיקר האדם זה הדעת שלו. ולכן ציווי שהאדם יבטל את דעתו. וגם במצב של נהפוך הוא אשר ישלטו היהודים על שונאיהם, שלא יתגאה האדם, שלא ישכח שהדעת שלו היא מתנה משמיים. החוכמה שלו צריכה להיות מנוצלת לשם שמיים ולא לשם כוחי ועוצם ידי, כי הקדוש ברוך הוא החליט שהאדם יגאל ויבשע, ולכן הוא נגאל וזכה לישועם. ולכן בפורים יאבד האדם את דעתו ולא יאמר, הדעת שלי, החוכמה שלי, הבינה שלי, כוחי ועוצם ידי עשו את החיל הזה. לא, אלא וזכרת כי השם אלוקיך, הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. אבל המן הרשע בהצלחה שלו, בגדולה שלו, מאמין שכוחי ועוצם ידי עשו את החיל. הוא אוחז שהדעת שלו, החוכמה שלו, היא מקור ההצלחה. לכן גבה ליבו, רמו עיניו, הוא מרשה לעצמו לפגוע בכל מי שמאיים עליו, או שהוא חושב שמאיים עליו. הוא מתגאה כי הוא מאמין בדעתו, שבדעתו הוא חזק, הוא מנצח, הוא מכניע, הוא חכם, הוא פיקח, הוא זה שמנהל את מלכות אחשוורוש. אבל הגמרא בחולין אומרת בדף פיתת, לא מרובכם חשק השם בכם, אומר הקדוש ברוך הוא לישראל, חושקני בכם, שאפילו בשעה שאני משפיע עליכם גדולה, אתם ממעטים את עצמכם. נתתי גדולה לאברהם אבינו אמר ואנוכי עפר ואפר. משה ואהרון אמרו ואנחנו מה, ודוד המלך אומר ואנוכי תולעת ולא איש. כלומר, הגדולה לא הובילה אותם לגאווה, אלא הפוך לענווה. אומרים חז"ל, נמרוד כשהוא קיבל גדולה, הוא אמר בוא נבנה עיר ונלחם בשמיים. סנחריב קיבל גדולה, נבוכדנצר קיבל גדולה, וניצלו את זה להילחם בהשם אלוקי ישראל. לכן אומרת הגמרא מסכת ברכות בדף ל"ד. בתפילת 18, כל אדם קורע 4 פעמים. הכהן הגדול לא רק 4 פעמים, אלא בסוף כל ברכה וברכה. והמלך מוסיף וקורע בכל התפילה כולה. למה? כי לפי הגדולה של האדם, כך צריך להכניע את עצמו יותר ויותר. בפורים, בזמן הישועה, צריך האדם לבטל את דעתו, ולא יאמר, אני בכוחי ובדעתי יכול להגיע לישועה. לא. אלא הקדוש ברוך הוא מקור הישועה ולא הדעת של האדם. ולכן גם המן, כמה שהוא ארור, יכול להיות קרש הקפיצה לישועה של עם ישראל. שהאדם לא יהיה מקובע בדעתו, איך אפשר להגיע לישועה? אלא יסמוך על הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא יגרום שהישועה תהיה, והאדם, גם אם יאבד את דעתו ולא ידע מספיק ברור מאיכן תגיע הישועה, האם בגלל שמרדכי הוא ברוך, או שמא ארור הוא אמן ובטיפשותו שלא יוביל לישועה של עם ישראל, כי להשם הישועה כמו שהיה בפועל. שהאמן הוא זה שמייעץ להרוג את ושתי, ובסוף הוא חשב שישים את הבן שלו במקום ושתי. ואכן המלך הקשיב לאמן והרג את ושתי, אבל לא הבן שלו הייתה במקום ושתי, אלא אסתר. והוא מכין את העץ, ובסוף הוא עצמו נתלה על העץ. ובסוף, בעקבות ההתנהלות הלקויה כל כך של המן, יכולה אסתר לנצל את המהפך ולבקש על עצמה ועל עמם. אם כן, מאיכן מגיעה הישועה? האם בגלל שמרדכי הוא ברוך, או שמא בגלל שאמן הוא ארור? האדם יכול לבטל את דעתו, מבטל את דעתו כי הוא לא יכול לדעת לבד. מאיכן תגיע הישועה? כי להשם הישועה. והאדם ינצל את דעתו לתורה, למצוות, ליראת שמיים. יבטל את דעתו לחכמי ישראל, למנהיגי הדור, למרדכי ואסתר, ושמרת לעשות ככל אשר יורוך. וכך היה שעם ישראל קיבלו את התורה פעם אחת במעמד הר סיני, אבל אז כפה להם הקדוש ברוך הוא את ההר כמו גיגית הפוכה שיקבלו את התורה, ופעם שנייה בזמן אחשוורוש, בזמן מרדכי ואסתר, שאז עם ישראל נהנו מסעודתו של אחשוורוש, ובגלל זה הייתה הגזרה בשנה השלישית למלכות אחשוורוש, ובשנה ה-12 למלכות אחשוורוש, 9 שנים לאחר מכן, כשישנה גזרה להשמיד, להרוג ולאבד, הם מוכנים להקשיב למרדכי, שאומר להם שבגלל שנהנו מסעודתו של אחשוורוש, לכן הייתה הגזרה, והם מוכנים להקשיב לו, ולא לומר, בגלל שמרדכי לא קורא ולא משתחווה, לכן היא הגזרה, לא, הם תולים את האחריות בעצמם, והם רואים שגזרה חומרית להשמיד, להרוג ולאבד, זה בגלל מה שהם חטאו. אם כן, הם מבינים מה שקורה בעולם החומר זו השתקפות של הרוחניות. וכך הם מבטלים את דעתם לחכמי ישראל. מבטלים את דעתם. כך נוכל להבין את הגמרא מסכת חולין שאומרת על הפסוק בתהילים, אדם ובהמה תושיע השם, אדם יושיע אותו הקדוש ברוך הוא. בהמה, איזה בהמה יושיע הקדוש ברוך הוא? אומרת הגמרא, אדם שהוא ערום מדעת ללא דעת. הכוונה היא שמבטלים את דעתם, אין להם דעת, למען רצון השם מבטלים את דעתם, לחכמי ישראל מבטלים את דעתם, ולכן בפורים שותים עד לא ידע לאבד את הדעת, ההיגיון של האדם הוא להתמסר לרצונו של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא יעשה הטוב בעיניו, איך להשפיע על העולם בצורה הנכונה והראויה לקידוש שם שמיים בעולם. עוד מצינו במעלת השתייה הפורים. בספר רקד הקמח מביא שאין שמחה שלימה בעולם הזה, כי מה שישמח היום יהיה עצוב מחר. כך אפילו אצל הקדוש ברוך הוא, אומר בעל קד הקמח, רבנו בחיי, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כתוב היער אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, ובהמשך כתוב שאחרי שהאדם הראשון חטא והתעצב אל ליבו, הקדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך הוא שמח ואז והתעצב אל ליבו, אם כך זה כביכול אצל הקדוש ברוך הוא, ששמח כשברא את העולם ולאחר מכן עצוב והתעצב אל ליבו, כך ודאי אצל האדם בעולם הזה ישנם תהפוכות רבות מאוד. ולכן אומר רבנו בחיי, אין בעולם הזה שמחה שלמה כמו שמחת השחרות. למה? מכיוון שהשמחה הזו היא השמחה שמשכיחה את דאגות העתיד, את חרטות העבר, וגם בזמן השמחה אם יש לאדם תרדות, דאגות, הוא שוכח. לכן יין ישמח לבב אנוש. תנו יין לעובד ושחר למראה נפש. בעולם התלאות, בעולם שאדם סובל מתרדות ודאגות ורגשות אשמה וחרטה, הוא שוכח את ההווה. רק בעולם הנצח יש את הטוב ללא רע. לכן הגמרא בסנהדרין אומרת, שלא נברא היין בעולם אלא לנחם את האבלים ולשלם לרשעים. לנחם את האבלים, להשכיח את היגון ולשלם לרשעים, כי כך יש להם הנאה שלמה. כי זו השחרות שגורמת לאדם לשכוח מכל צרה ומכל בעיה ולהתרכז אך ורק בהווה. אז בפורים, למרות שכל כך מתועב להשתכר, בפורים יש לשתות מעט כדי שישכח מהדאגות, וכך יוכל לשמוח ביום הקדוש פורים, כדי שתהיה לו טעימה מעין שמחת עולם הבא. שמחה של שלימות. עוד מצינו ברמב"ם, בהלכות מגילה פרק ב', כותב כיצד חובת הסעודה בפורים, שיוכל בשר ויתקן סעודה נאה. וכבר הקשו על הרמב"ם, מניין לו לרמב"ם שצריכים לאכול בסעודת פורים בשר, הרי חובת אכילת בשר זה נאמר רק לגבי יום טוב ובזמן שבית המקדש קיים. כמו שכתוב בגמרא מסכת פסחים קופתת, בזמן שבית המקדש קיים, אז אין שמחה אלא בבשר. כיום שאין בית המקדש קיים, אין שמחה אלא ביין. אם כן, כיום עיקר השמחה ביום טוב זה ביין. מניין להרמב"ם שצריכים לשמוח בפורים בבשר. בזמן שבית המקדש היה קיים, הייתה שמחה בבשר של שלמים, כמו שכתוב, וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת לפני השם אלוקיך. אם כן, השמחה היא בבשר שלמים ביום טוב. בשאגת הרי סימן סמכי דן, באריכות, האם גם כיום שאין בית המקדש קיים, אולי יש שמחה בבשר חולין ביום טוב, אבל בפורים, על פניו לא אמור להיות עניין לאכול בשר, ובכל אופן הרמב״ם כותב שיוכל בשר בפורים. למה? הצפנת פענח כותב שהמקור של הרמב״ם לאכול בשר בפורים, כתוב בגמרא מסכת בבא מציעא בדף עין ח'. מנהג בפורים היה לאכול בשר, היו אוכלים עגלים. ובספר בים דרך הסביר, הסבר נהדר. אפשר לומר על בסיס מה שרש"י אומר, ביום השמיני למילואים אהרון לקח עגל בן בקר לחטאת. למה עגל? אומר רש"י, להודיע שהקדוש ברוך הוא מכפר על חטא העגל. כלומר, ביום הקמת המשכן היה עניין מיוחד להקריב עגל, להודיע שהקדוש ברוך הוא מכפר על העגל, וזה המשכן, משכן העדות, עדות לישראל שהקדוש ברוך הוא מכפר על חטא העגל. אבל 24 דורות לאחר מכן, אחרי הדור של עושי העגל, עדיין יש את נושא העגל באוויר. אווירת חטא העגל מרחפת באוויר, וזה השפיע על חורבן בית ראשון, כך מופיע בגמרא מסכת סנהדרין. כך לגבי הגזרה על ישראל. רשב"י אומר, הגזירה בזמן אחשוורוש להשמיד, להרוג ולאבד, זה בגלל שבדור הקודם השתחוו לצלם של נבוכנצר. לפני אחשוורוש היה בלשצר, לפניו היה נבוכנצר. ומרדכי לא הכרע ולא השתחווה להמן ומתקן בצורה מוחלטת את חטא העבודה זרם. כך אפשר לומר, למה היה המנהג, כפי שמופיע בגמרא בבא מציעא, עין חטא לכל עגלים בפורים, כדי להודיע, כדי לפרסם שמבטלים בצורה מוחלטת את חטא העגל, כמו ביום השמיני למילואים שנשחט העגל שמחפר על העגל, חטא העגל. מרדכי, גם הוא בתשובת המשקל שלא מוכן להשתחוות להמן, שזוהי תשובת המשקל לכך שבדור הקודם השתחוו לנבוכדנצר, לא מוכן להשתחוות ובכך תיקון מוחלט לעגל. זה היבט אחד. היבט נוסף, למה תקנו לאכול עגלים בשר בפורים? כי הגמרא מסכת פסחים בדף סמכת אומרת, מר בריידר רבינה כל השנה היה יושב בתענית, חוץ מחג שבועות, ערב יום כיפור ופורים. ולמה? שבועות זה היום שבו ניתנה תורה, אז זה ודאי יום שמח. אז זה יום שבו אילב האיום הדקה גרים כמה יוסף איקה בשוקה, יום שמרומם את האדם, ודאי יום שמחה. יום כיפור קיבלו לוחות אחרונות. לוחות אחרונות, הרי שמשה רבינו שבר את הלוחות הראשונות ונאמר לו ישר כוחך ששיברת. כעת, לוחות אחרונות, לוחות שניות, ערב יום כיפור, אוכלים כשמחה על קבלת הלוחות השניות. זו אחת הסיבות לשמחה באכילה בערב יום כיפור. פורים זו גם שמחה, מכיוון ש... הדור קיבלוה בימי אחשוורוש, עם ישראל קיבל את התורה פעם נוספת, לא רק במעמד הר סיני, שאז הקדוש ברוך הוא כפה להם את הר כמו גגית הפוכה ואמר להם, אם אתם מקבלים את התורה מוטה ואם לאו שם תהיה קבורתכם, אבל הפעם בדורו של אחשוורוש, בדור שבו יש אסתר אסתיר פניי, בכל אופן, עם ישראל מקשיב למרדכי, מקשיב לסקו ותעניתו של מרדכי, לצום שלו, לבכי שלו, לכאב שלו, לחזרה בתשובה על כך שנהנו מסעודתו של אחשוורוש. מוכנים לקבל אחריות ולומר, כן, בגלל שנהנו מסעודתו של אחשוורוש, לכן באה הגזירה הזו. הסעודה של אחשוורוש הייתה בשנה השלישית למלכותו. מדוע בשנה השלישית למלכותו? מכיוון שנבוכדנצר מלך 45 שנה. לאחר מכן בלשצר... עוד 23 שנה, ביחד 68 שנה, אחשוורוש עוד שנתיים, יחד 70 שנה. אמר אחשוורוש, עם ישראל היו אמורים להיות בגלות 70 שנה. 70 שנה הם בגלות, והנה הם לא נגאלים, אם כן סיבה לשמחה. לכן בשנה ה-71, בשנה השלישית למלכותו של אחשוורוש, הוא עשה משתה, והוציא את כלי המקדש, והוא בעצמו לבש את בגדי הכהן הגדול, כסמל ואמירה, שעם ישראל לא ישוב עוד לארצו, רק לא היה יודע שהוא עשה את החשבון בצורה לא מדויקת. ובשנה השלישית למלכותו, כשנהנו מסעודתו של אחשוורוש, אמר למרדכי לא להתקרב לשם, והם לא הקשיבו, ותשע שנים לאחר מכן, בשנה ה-12 למלכות אחשוורוש, עם ישראל חוזרים בתשובה, על 9 שנים אחורה מוכנים לקבל שאם כעת ישנה גזירה להשמיד, להרוג ולאבד, זה בגלל שהם חטאו, שהם נהנו מסעודתו של אחשוורוש. אם ככה, זו נקראת קבלת התורה, כמו שכותב הרמב"ן בסוף פרשת בו, שיאמינו בני אדם שכל הדברים שקורים איתם וכל המקרים שקורים איתם הכל בגלל זכויות או חובות. שום דבר לא קורה סתם, כל דבר קורה בגלל זכויות או חובות שיש לבני האדם, בטח לאומה כולם, וכאשר מקבלים את זה, זוהי קבלת התורה. כך אפשר להבין מדוע אוכלים עגלים בפורים. מכיוון שרב יוסף היה מבקש לאכול עגל משובח בשבועות, לכבוד סעודת מתן תורה. וגם פורים זה מתן תורה, מכיוון שחזרו לקבל את התורה, פעם נוספת, ובערב יום כיפור גם כן אוכלים בשר. אמנם כתב המגן אברהם באור החיים שנהגו לאכול בשר, אבל בשר עוף, כדי שהאדם לא יהיה כבד בצום ביום הכיפורים, ביום העינוי, אם יאכל בשר בקר, הוא יהיה עייף. לכן יאכל מאכל קל יותר, יאכל רק עוף. שבועות, מתן תורה. יום כיפור, לוחות שניות. ופורים, הדור קיבלוה. חזרו וקיבלו את התורה פעם נוספת. לכן דווקא אומר הרמב״ם לאכול בשר בסעודת פורים. זה עומק הרעיון. שאומר הרמב״ם לאכול בשר בסעודת פורים, מכיוון שפורים זוהי קבלת התורה. ובקבלת התורה ראינו בשבועות, ובערב יום כיפור לוחות שניות, יש ערך לאכול בשר. אם כך הם פני הדברים, גם בפורים, ובוודאי בפורים, שמקבלים את התורה פעם נוספת. לכן הרמב״ם אומר, איך יתקן את סעודת פורים, עם בשר כשמחה, שמחה שבימי אחשוורוש שוב קיבלנו את התורה. היו ברוכים.
כי היה אל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.